כן, בפעם הקודמת דיברנו על פרק ראשון במסילת ישרים. תמצית הפרק, ביור כלל חובת האדם בעולמו, ובמסילת ישרים, הרמח"ל, מסביר לנו שעיקר עניינו של האדם בעולם הוא בעצם כדי לקבל שיהיה לו טוב. חובתו של האדם בעולמו להתענג על השם. והתענוג אמיתי, הגדול, השלם ביותר, הוא רק אחרי החיים. ונמצא שתפקידו של האדם בעולם הזה זה להתכונן לקראת העולם הבא. העולם הזה פרוסדור לקראת העולם הבא. כל חיי העולם הזה צריך אדם להתרכז התכוננות. והכיצד ההתכוננות הזאת? לעשות את רצון השם, לקיים תורה ומצוות, לעשות את זה בצורה השלימה ביותר. וכדי שאדם יעשה את העבודה בצורה השלימה ביותר, יש לנו כאן דרך הדרכה, איך אדם מתקן את מידותיו ובונה לו כוחות נפש נכונים ושלמים, שכך הוא יוכל לעשות את עבודת השם בצורה השלימה ביותר. והפרק הבא זה ביור מידת הזהירות. כפי שאמרתי, אנחנו לא לומדים כל פרק בפני עצמו בשלימות, וזה התפקיד שלכם ללמוד ובעיקר ליישם. הפרק הבא, הנושא הבא, ביור מידת הזהירות. מה העניינה של מידת הזהירות? ובכן, שאדם יתבונן בדרכיו ויבחון אותם. כי לכל אדם יש מטרות. אני אמרתי פעם שספר מסילת ישרים הוא בעצם ספר שיכול להיות טוב לכל אדם בעולם, גם אפילו מי שלא דרכו דרך התורה. הוא מדריך את האדם איך לממש את הכוחות שהוא בעצמו מעוניין לממש אותה. כל אדם בדרך שלו. על אחת כמה וכמה, בדרך התורה, שהיא הדרך יותר גדולה ויותר שלמה, שבשביל זה צריך באמת לפתח את מלוא הכוחות בצורה הכי גדולה שאפשר. אז האלף כל, זה שאדם מתבונן מה הוא רוצה, למה הוא רוצה להגיע, והאם הוא עושה את הדברים הנכונים. שמביאים אותו למטרה שהוא חותר אליה. והבעיה הכי גדולה אצל בני אדם זה שהם לא שמים לב למעשיהם, לא בוחנים את מעשיהם, ועושים ככה. אולי באופן שטחי, כן יש להם איזה כיוון, וכן הם מסתכלים קצת, אבל לא באופן עמוק, יסודי, כפי שזה צריך להיות. וזה גורם, כמובן, שאדם מוצא את עצמו לפעמים שהוא נכשל. שהוא עושה דברים שהוא לא רצה בכלל לעשות אותם. אז ראשית כל, הצבת המטרה. מה אני רואה, למה אני חותר? מה שאיפותיי? למה אני רוצה להגיע? בעל מסילת ישרים שכותב את הספר, אין ספק, כמו שאמרנו בפרק הראשון, המטרה כמובן לעשות רצון השם, להיות שלם בכל קיום תורה ומצוות. אבל גם זה, גם הנושא הזה הוא מאוד רחב וכללי, כי מה הפירוש רוצה לקיים תורה ומצוות, באיזה דרך, להיות בן ישיבה, להיות משלב חיי תורה ועבודה, איזה כיוון. אדם צריך לבחון את דרכו, איך, באיזה דרך הוא הולך, במה הוא בחר, מה הוא חושב שיביא אותו באמת אל המטרה, בצורה הכי טובה והכי נכונה, איזה דרך הכי ישרה שמביאה אותו אל המטרה. אחרי זה, הוא צריך לבחון האם הוא עושה את הדברים בפועל כפי שהוא הציב לעצמו, כפי שהוא שואף. וגם זה בשני אופנים. דבר אחד באופן כללי. אדם צריך כאילו לעשות, לשבת פעם עם עצמו, ולעשות חשבון נפש, לבחון כל שלב שלב בהתנהגות שלו, האם ההתנהגות הזאת מתוקנת, שלמה, יש מה לשפר בה. כגון, ניתן דוגמה, אדם יבחון את סדר יומו. קם בבוקר. הקימה שלו כמו שצריך, כמו שהוא רוצה שתהיה. הוא עושה את כל הדברים בזריזות הנכונה, בזמן הנכון שהוא רוצה. הוא מתחשב בחברים שלו. כולם קמים ביחד, לפעמים זה אחד על חשבון השני. לבחון את ההתנהגות שלו, איך הייתה צריכה להיות ההתנהגות הכי נכונה של אדם שקם בבוקר, והאם הוא עושה את זה כמו שצריך. איך הוא מגיע לתפילה, איך הוא מתפלל, איך הוא אחר כך בוחן את עצמו, איך הוא אוכל. אפשר לאכול הכי טוב ונכון, גם לשם שמיים, גם בצורה מסודרת, נימוסית, גם בהתחשבות בחברים האחרים, ולא רק לראות את עצמו. וכן הלאה, איך הסדר, סדר הלימוד בבוקר, איך התפילת מנחה, איך המנוחה, לבחון את כל סדר היום, כל סדר השבוע, כל סדר השנה, איך הוא בחופש, האם הוא עושה בחופש, או כשהוא נוסע לשבת הביתה, האם הוא, זה מה שהוא היה רוצה כך להתנהג בכל השבת, האם יש משהו לתקן. אז ראשית כל הסתכלות כללית על התנהגותו הכללית, על מידותיו, איזה מידה הוא צריך לתקן. אם לא נסתכל על המעשים, נסתכל על המידות, זאת אומרת, גם על המעשים, גם על המידות. כלומר, האם המידות שלו מתוקנות, לבחון את זה, האם מידת הגאווה, הקינה, האנוכיות, יש מה לתקן בהם, טוב לב, כדומה, נדיבות, עין טובה, מסתכל יפה על אחרים, בחינת המידות. ומציג לעצמו מטרות, איך, איזה מידות הוא רוצה שיהיו בו. אחרי זה, הוא צריך לתכנן איך אני מתקדם לקראת המטרה הזאת. אי אפשר בבת אחת לעשות את הכל. תחליט, תחשמי עכשיו, אני בעל מידות, אני עושה הכל בשלימות, ואני עכשיו 100%. אפשר לרצות את זה, אבל לבצע את זה, זה תהליך. לאט לאט אדם מתקדם בעבודת השם שלו. בחינת הדברים זה א' ב'. אם אדם לא חושב ולא בודק, הוא לא יכול להתקדם בכלל. אדם חייב לעצור ולחשוב מפעם לפעם על התנהגותו. לעשות חשבון נפש. זה לוקח זמן קצר, והתועלת היא עצומה. אולי אין דבר שאפשר לעשות בזמן קצר, שתועלת תהיה כל כך גדולה ביחס לזמן שאדם מקדיש לזה, כמו חשבון נפש. שאדם בערב, נגיד, יעשה את חשבון נפש, איך עבר עליו היום, האם כמו שהוא רצה, ומה הוא יכול לעשות שמחר יהיה עוד יותר טוב ממה שהיה היום. ואחר כך יש חשבון נפש יותר ארוך, שבועי, כמו שאמרתי, תוכנית יותר לטווח ארוך, חשבון יותר ארוך של הזמנים שמקודם. זאת אומרת, ההתבוננות במה הוא רוצה, וההתבוננות האם הוא עושה את מה שהוא רוצה. זה, ועל זה באים דברי חז"ל ואומרים, ופסוקים, הוא מביא כאן בפרק הראשון של עמידת הזהירות, זה פרק ב', שימו לבבכם על דרכיכם, שלמה המלך אומר, אל תיתן שנת לעיניך, ינטל קצבי, חז"ל אמרו, כל השם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של מקום. כלומר, אדם בוחן את אורחותיו, אז הוא מצליח. ואם לא, אז לא מתקדם. לא מתקדם בצורה הנכונה. אדם אין לו זמן לפעמים לחשוב. הוא עסוק. הוא עסוק בכל מיני דברים, ולא חושב על על, על התנהגותו ועל מעשיו, והתוצאה היא תוצאה שהוא לא יכול להתקדם. זה אחד מהיסודות של תשובה. אם אדם לא יודע שהוא חוטא, הוא לא יכול לשוב בתשובה. אם הוא יודע שהוא חוטא והוא לא לוקח אחריות, הוא גם לא יכול לשוב בתשובה. כלומר, אם הוא מאשים את הסביבה, הוא מאשים את האחרים, כמו האדם הראשון, שאמר, האישה אישייתני, היא השפיעה עליי. האישה אומרת, הנחש, מתחמקים מאחריות. והקדוש והתורה אומר, והקדוש ברוך הוא אומר, זו ששמעת בכל אשתך, אתה נענש. לא על זה שחטאת. למה שמעת בקולה? נמצאת לך דברי הרב, דברי התמיד, דברי שמעתי עצמי. לא תהיה מושפע מאחרים. שאול המלך גם כן אותו דבר. כשהוא חזר ממלחמת המלאק, הוא לא עשה בדיוק כאשר הוא נצטווה, ושמואל אומר לו, למה לא עשית כדבר השם? הוא אומר, עשיתי. עשיתי. אחרי ששמואל מוכיח, הוא מה כל הצון אשר הזה באוזניי? אז הוא אומר, כי יראיתי את העם. יש לו תירוץ. אם יש תירוץ, לא חוזרים בתשובה. אם אדם לא אשם, הוא לא חוזר בתשובה. צריך אדם להכיר מאחריות שלו על מעשיו, ואז הוא להכיר במעשים שלו, להכיר בצדדים דברים שצריכים תיקון, ובאחריות שלו, ביכולת שלו לתקן, ואז הוא יכול לתקן. זה כל עניינה של מידת הזהירות. זה מעט, אמרנו מעט מאוד על, על הדברים, אבל זה דבר המחזיק, מעט המחזיק את המרובה. זה מה שאמרו חז"ל, זה כבר בפרק הבא, בביאור חלקי הזהירות, שעניינו של האדם לפשפש במעשיו, ויש אומרים למשמש במעשיו. מה בין פשפוש ומשמוש? אומר רמח"ל, תראה ששתי הלשונות, שני הלשונות הן שתי אזהרות טובות ומועילות. כי הנה הפשפוש במעשים הוא לחקור על כלל המעשים ולהתבונן בו. זאת אומרת, הסתכלות כללית, לא בשעת מעשה, אשר לא יעשו, אשר אינם הולכים על פי מצוות השם, וכל אשר ימצא מאלה יברא מן העולם. המשמוש, חקירה במעשים הטובים. כלומר, גם במעשים הטובים שאדם עושה, האם הוא עושה אותם בצורה הטובה ביותר, השלמה ביותר, האם לא נכנס שם איזה דדים שהם אולי לא טובים, יכול להיות אדם יעשה מצווה בשביל כבוד, בשביל לעשות רושם, יכול להיות שעושה מצווה כמצוות אנשים מלומדה, ולא משתדל כל כך, עושה רק מה שהכרחי, ולא עושה את זה בכל השלימות, בכל הידור. צריך את כל דבר לבחון. אז זה יפשפש וימשמש, זה כלל המעשים, וגם במצוות שהוא עושה כבר, אחרי שהוא הבחין בין טוב לרע, גם הדברים הטובים שהוא עושה, גם אותם, לעשות אותם בצורה היותר נכונה והיותר שלמה. כן. אז אם כן אמרנו, אדם צריך שתהיה בהירה לו הדרך, למה הוא חותר, למה הוא שואף, איך לעשות את עבודת השם בצורה יותר שלמה, ואחר כך להתבונן באופן כללי, אם הוא באמת, כל המעשים שהוא עושה הם בכלל טובים, והדבר הנוסף לזה, זה למעשה, כל שעה ושעה, להיות בשליטה, לשליטה על המעשים שהוא עושה. לא רק בבוקר תכננתי את כל היום, אלא אני צריך כל רגע ורגע לראות אם אני מממש את התוכנית הזאת, אם אני לא מפספס משהו, לא נגרר בשיחה שלא התכוונתי אליה והיא מתפשטת ונמשכת זמן רב ונגרם ביטול תורה, או אפילו נגררים לשיחה שלא ראוי לשוחח איתה, דברים שאין בהם, שצריכים שמירת הלשון בה, ואם מסורחים על נושאים כאלה שהם הם, הם לא ראוי לדבר עליהם. האדם צריך, כמו שאמר, לפתח התבוננות ושליטה עצמית כל הזמן על מעשיו. ואז כמובן, אם הוא יודע שיש לו דברים שהוא קשה לו, שהוא לא יכול תמיד לעשות בסדר, שלפעמים הוא נופל, יש לו קושי, הוא צריך להתבונן. מתי זה קורה? למה זה קורה? איך אני לא אביא להגיע למדי מצב שאז יש לי נפילות? אני ולצד השני, איך אני אעשה את הדברים הכי טובים שאפשר? את הדברים הטובים, איך אני אעשה אותם בצורה הכי נכונה והכי שלמה שאפשר? כלומר, זה צריך הרבה לחשוב על הדברים הללו. בלי מחשבה, בלי תכנון, ובלי תשומת לב, אי אפשר להגיע לפיתוח הכוחות בצורה היותר טובה ויותר שלמה. אנחנו מדברים על המעשים, כפי שאמרתי, ומדברים גם על המידות. המידות הן השורש של המעשים. אם אדם מידותיו טובות, ממילא המעשים שלו הם טובים. לכן בעצם עיקר הדגש, אדם צריך לשים על התיקון המידות. אם אדם הוא טוב לב, אז ממילא הוא טוב אל הבריות. אז הוא עושה דברים טובים ולא פוגע בהם. אז יכול להיות שאם אדם טוב לב ויש לו עין טובה, הוא לא צריך ללמוד את כל ספר שמירת הלשון. כי לא יעלה בדעתו לדבר על מישהו דבר לא טוב. אדם ידבר על הקרובים שלו דברים לא טובים? לא, מה פתאום? ספר על אבא שלו דברים לא טובים לחברים שלו. הוא לא רוצה שעל אבא שלו, על אחים שלו, על מי שקרוב לליבו, הוא ידבר עליו דברים לא טובים? מה פתאום? הוא רוצה לקלקל לו את השם? חס וחלילה. ואם אדם ירגיש קרבה אל כל אחד ואחד מישראל כמו אח, כל ישראל אחים, אהבת הבריות תהיה ממלא את לבבו, אז הוא לא ידבר דברים רעים. ממילא, הכל יתוקן. כן? לא, בכל דבר. אדם מפתח את אהבת השם, כן? והלב שלו מלא מלא באהבת השם, אז ממילא הוא מקיים את המצוות. הוא עושה את כל הדברים שהקדוש ברוך הוא ציווה, כי הוא רוצה, הוא אוהב את השם, אז הוא רוצה לעשות נחת רוח לריבונו של עולם, אז הוא עושה את כל המצוות. אם אדם עושה את המצוות בלי אהבה, או עם אהבה קטנטונת, אז יש לו התמודדויות, אז יש לו דברים אחרים מושכים. אבל אם אדם יזכה שליבו מלא באהבת השם, כמו שאנחנו אומרים כל בוקר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, לא להשאיר מקום פנוי בלב, כי הלב כולו מלא באהבת השם. איך הוא יכול אחר כך לאהוב את הבריות? אם הלב מלא באהבת השם? זה ממילא, מי שאוהב את השם, אוהב את בריותיו. אתה אוהב בן אדם, אתה אוהב את הילדים שלו. כי הם ילדים של מי שאתה אוהב. אוהב את ריבונו של עולם, אוהב את בריותיו. אוהב את הגרים. אוהב את כל הבריות כולם. בריות זה לא רק כאן בן אדם, זה כל הבריות שיש בעולם. כן?
אתה לא יכול לאהוב שני אנשים, אתה אוהב מישהו, זאת אומרת, אם אתה אומר לאהוב את השם, רק את השם, או שזה שני דברים שביחד, זאת אומרת, אוהב את השם, מכוח זה
יקבל את הבריאות. נכון, אוהב את השם, כמו שאמרתי, מכוח אהבת השם, באהבת הבריות, ובאהבת המצוות, ובאהבת התורה, הכל מכוח אהבת השם כמובן. כן? טוב שאתה שואל את הדבר הזה. אני חשבתי דווקא שכשאדם בודק את עצמו יכול להיות במצב רוח מאוד טוב. בעיקר בן ישיבה. הוא מסתכל על המעשים שהוא עושה ושהוא זכה להיות בישיבה ולעשות בתורת השם ולהיות להתפלל שלוש פעמים ביום ולברך מהברכות ביום. החשבון הנפש הוא לא חשבון רק החשבון העבירות ומה אני צריך לתקן. חשבון הנפש הוא הסתכלות כוללת, וגם שמחה בעבודת השם, זה גם צריך להיות חשבון הנפש. דיברנו על זה הרבה פעמים, שאדם צריך לעשות חשבון אם הוא שמח מספיק, ולעבוד, ולהיות באמת בשמחה, מכיוון שאשרינו מתול חיוב, כל בוקר אנחנו קמים, ואנחנו, יש כאלה אומרים, יש כאלה אומרים, אבל יש בתפילה, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גרלנו, מה יפה ירושתנו, אשרינו שאנו משכימים ערבים בתי כנסיות, בתי מרשות. אנחנו זוכים לזה, לא כל העולם זכה לקום בבוקר, והדבר הראשון שעושים זה מתפללים, ואחר כך עוסקים בדבר השם. זאת אומרת, כמובן שבחשבון הנפש צריך להיות חשבון שרואה את המעלות, וגם חשבון איך לעשות שיהיה לי מוטיבציה לעבוד את השם. ואם אדם יהיה ביקורתי מאוד כלפי עצמו, ותמיד יראה מה הוא לא עושה טוב, זה רק ישבור לו את המצב רוח ואת החשק לעבוד, כי כמה שהוא עובד, כמה הוא משתדל, כל פעם בערב, בערב מגיע למי מזכנה, לא יצא כמו שרציתי. למה? כי היו כמה רגעים של ביטול תורה. אז זה לא חשבון נפש נכון. צריך לעשות כמה רגעים היה של לימוד תורה, וכמה רגעים של ביטול תורה. לא, אדם לא יעשה חשבון, לא יעשה חשבון נכון. צריך להגיד, פעלתי, פה ושם חלמתי, אבל רציתי להתפלל. חלק מהתפילה כן התכוונתי, וכל מילה ומילה שאדם מתפלל, זה שווה עונתה. אדם לומד תורה, כל מילה שלומד בתורה זה מצווה בפני עצמה. לומד עמוד שלם, מאות מצוות. כל מצווה של לימוד תורה שקולה כנגד כל המצוות כולה. הערך הזה של לעסוק בדבר השם הוא עצום. זאת אומרת, זה חלק מחשבון הנפש. שאדם ידע להעריך את ערך גודל המצוות, וכמה זה עושה נחת רוח לריבונו של עולם, שאנחנו מקיימים את מצוותיו. וההסתכלות האמונית הנכונה היא חלק מהחשבון הנפש. האם אני באמת מאמין בצורה נכונה? האם אני בוטח מספיק בריבונו של עולם? האם אני מסתכל על העולם בצורה חיובית? יכול אדם, גם את זה צריך לעשות חשבון נפש. אם אדם לא ביקורתי, אם אדם ביקורתי כלפי העולם, הוא בעצם ביקורתי כלפי בורא העולם. אם אדם חושב שהמצב שלנו היום הוא בכל רע, לא היה כדבר הזה מעולם. נמצאים בארץ ישראל, ואיך מציקים לנו, לציבור שלנו, וכמה רע, וכמה אנחנו מבודדים, וכולי וכולי, אדם יחשוב מה שעבוד כאלה, אז הוא גם מסתיר מחשבות שבאות מאחורי זה. אלא, מי עושה לנו את כל זה? יש מנהל העולם, לא? אז הוא לא מנהל טוב? הוא לא עושה את הדברים נכון? מה, אנחנו משתדלים, הוא לא מתחשב איתנו? שם אותנו בצד? ועוזר לרשעים ולאנשים המקולקלים, ואתנו אנחנו נותן לנו להתמודד. הסתכלות כזאת היא הסתכלות מעוותת. אנחנו צריכים, זה גם חלק מחשבון הנפש. אדם צריך לדעת שריבונו של עולם מנהל את עולמו, וכל מי דוד רחמן את אביו, ואם לצדיקים יש מבחנים, זה לטובתם. ואם עומדים בקשיים כביכול לא מבינים את דרכי השם, והם בכל זאת ממשיכים לדבוק בריבונו של עולם, זה מעצים את האמונה שלהם. ואולי בגלל זה הם נעמדו במבחנים כאלה. ונראה אתכם. כאילו אתם רוצים לעשות את רצון השם ומשתדלים, ולכם יותר קשה. אתם מאמינים גם במצבים האלה? מאמינים? זה יוצא מן הכלל. כמה זה אחר כך שכר כפל כפליים. אולי בזה מצילים את כל העולם כולו. אולי בזה הריבונו של עולם בוחן אותם אם אנחנו מתקנים את חטא המרגלים. אם אנחנו צריכים עכשיו לעשות מסירות כנגד מה שפעם קצת זנחנו את אהבת ארץ ישראל. אז עכשיו אנחנו צריכים לשלם את זה. הרי יכול להיות שריבונו של עולם מסתפק שרק חלק יעשה את זה וזה מספיק לו. שרק חלק מהציבור יגלה אהבת ארץ ישראל בצורה אהבה נחושה מאוד מאוד, זה יספיק לו בשביל כל ישראל. אם יש חלק, כבר זה טוב. צריך לדעת להסתכל על, במבט נכון, על כלל המציאות, וכל אדם על עצמו. וידן את כל האדם לכף זכות, זה גם את עצמך. לא רק את האחרים. תדון את עצמך גם כן לכף זכות. דהיינו, לראות את החיוביות, ולקבל מזה כוח ומרץ לעבוד את השם. זה הכל בכלל חשבון הנפש. כן? חשבון הנפש צריך לכלול את כל החשבון, איך אני מגיע למיצוי של הכוחות שלי בצורה השלמה ביותר. אם יש דבר שקוראים לי במצב רוח לא טוב, אני צריך לבדוק את זה. אם הביקורת העצמית שלי מדי חריפה, היא לא במקום. אם היא ביקורת בונה, יש לה מקום. אם היא ביקורת מארסת, מחלישה, אז זה כנראה שזה מעשה שטן, זה יצר הרע. צריך לסלק את זה. צריך ללמוד בשמחה. אל יפחד האדם שמא הוא עובד את השם מדי בשמחה ואין לו ביקורת עצמית מספיק. אל יפחד מהפחד, לא יפחד מזה. כמה שאדם ישמח במצוות שהוא עושה, לא יודע אם הוא שמח מספיק. כי הזכות לקיים את רצונו של ריבונו של עולם הוא כל כך גדולה, שכמה מצוות שאדם, אפילו אם הוא עושה מעט ביום, הן כל כך בעלות ערך עצום, שהוא לא יכול להגיע לשמחה שמגיעה על כמה שהוא עושה. אבל אדם צריך לשאוף תמיד ליותר, ולהחזיק את הפרופורציות באופן נכון. לא ביקורת חריפה מדי, ולא אדישות. לראות את, ללכת בצורה מאוזנת. ואז באמת הבנייה היא הכי טובה. אם אדם בעצמו לפעמים מתלבט בדרך, והוא לא יודע מה יותר נכון לעשות, אז הוא צריך להתייעץ עם אנשים בעלי ניסיון. עם בני תלמידי חכמים. הם יועצים שיודעים שהם כבר התנסו, עברו את ההתלבטות ואת ההתמודדויות שהוא נפגש איתם. כי אדם בעצמו, בתחילת דרכו, לא יודע את הפתרונות הנכונים. אין חכם כבעל ניסיון, כמו שבכל התחומים האחרים. אדם לא יחליט לבד איזה תרופה לקחת. אם מישהו מרגיש לא טוב, הוא ילך לשאול רופא מומחה, מה הוא צריך לקחת. בעבודת השם גם כן צריכים מומחיות. לא כל אחד מבין בעבודת השם בלי התנסות. כמה שאדם יותר התנסה ויותר למד ועסק בתורה ויותר יודע להבין את רצונו של ריבונו של עולם, הוא יכול יותר לכוון אל האמת. אז לכן, מי שעדיין מתחילת דרכו, והוא, יש דברים שאין בהם ספקות, אבל אם יש ספקות, לא צריך לפתח ספקות בלי גבול. צריך גם להיות ביטחון עצמי, להחליט מה לעשות. אדם לא צריך על כל דבר להתלבט, אם נגיד את המזמור הזה יותר בריחות, ואת המזמור השני פחות בריחות, ולבוא כל דבר לישון. כי אז הוא מאבד את כל האפשרות להתקדם, אם כל הזמן נתלבט. אבל בדברים גדולים, כלליים, זה הדבר הראשון שצריך לשאול. זאת אומרת, אם יש לאדם ספקות, אז צריך להתייעץ, ולא להחליט לבד, בדברים כבדים, כמובן. ואחר כך בדברים אחרים גם כן, לפעמים בענייני יומיים, אדם מתלבט, כמה זמן לפי נטייתו, לפעמים הפרופורציות בישיבה בין עיון ובקיאות ולימודי אמונה, יש לנו איזה סדר כללי. עיקר הלימוד, לימוד עיון, ולימוד הבקיאות מצטרף אליו. אחר כך לימודי האמונה שהם לא פחות חשובים, אבל לא דרוש בשבילהם את כל הזמן, כמו בגמרא בעיון. זה כמו לימוד האמונה הוא הלב של של הלימוד. אבל הלב בגוף הוא גם כן לא הכי גדול. הוא קטן, אבל הוא איכותי. וכך לימוד האמונה. זה מבחינת הזמן שאנחנו מקצים לזה. זה שעה, שעה וחצי ביום. אבל יש לזה איכות, איכות מרכזית. אז החלוקה הזאת לפעמים יכול לבוא לאדם אחרי שנתיים, שלוש, להגיד, אני, הנטיית שלי יותר חזקה לכיוון העיוני, הייתי רוצה להגיד שני סדרים מיון. מקום להתלבט, מקום, לפעמים יכול אדם להחליט לבד. על כל פנים, צריך לדעת גם שיש מקום להתייעץ. כשאדם נמצא בספקות, הוא למשל, הוא מנסה באיזה דבר להתקדם ולא מצליח בעצמו. אז לפעמים הוא יכול לקבל עצה. איך כן אפשר להתגבר? הוא קשה לו לשקוד, והוא לא רוצה, אבל זה לא הולך. או לפעמים עצה טובה יכולה לעזור לו. או איזה תחום אחר שהוא מרגיש שהוא נתקל באיזה קושי בהתקדמות, והוא בעצמו לא מוצא את הפתרון. אז יבוא התייעץ. כי העולם הזה, אומר המנהל המסידת ישרים, הוא מביא משל לגן המבוכה. מה זה גן מבוכה? יש מין, גם יש משחק כזה גם, שגן נטוע לצחוק. עושים בו שבילים, שבילים, וארוכים, ארוכים, ארוכים, שיש שבילים, שביל אחד שמוביל אל הבניין במרכז הגן, ושאר השבילים אתה הולך, 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 בסוף נעצר, נסתם השביל. חוזר, בוחר שביל אחר, לא יודע איזה שביל הנכון שמוביל אותך אל הגן. אל הארמון, אל הקסדרה שנמצאת באמצע. ואתה לא מסתדר, הולך פה, אין כניסה, לא יכול להמשיך. הולך לצד השני, אין כניסה. הולך פה, מנסה, 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 לא יודע במה לבחור. מישהו עומד שם על הקסדרה למעלה, והוא רואה את האנשים המסתובבים, והוא יודע, רואה את הדרך גם כן. אז אם ייצרו איתו קשר, כן, פלאפוני, והוא יגיד, תלכו מפה, ואחר כך שמאלה, ואחר כך ימינה, אבל במבט ראשון בדרך כלל הגן הזה מסודר שלהגיע אל המקום הזה זה הכי, ללכת בשבילים הכי בלתי מסתברים, הכי הפוכים. אבל בסוף זה מגיע אל המטרה. ואם אתה לא מקבל את הדרכה, אתה לא יודע להגיע. אז אותו דבר גם בדרכי עבודת השם. לפעמים יש מבוכות, ואדם מנסה וחושב שהוא הלך בדרך מאוד נכונה, אבל פתאום הוא נעצר, הוא רואה שזה, הוא לא מצליח. נעשה דרכים אחרות, הכי חכם, זה להיעזר בבעלי הניסיון. ותלמידי חכמים, תלמידים בני ישיבה ותיקים, שלפעמים היצעה שלהם, היא מקצרת את הדרך, ואדם מגיע אל הכיוון הנכון. אם כן, זה בעצם, כמו שאמרתי, הפרק הראשון, הנושא הראשון ביור חלקי, בענק של מידת הזהירות. בעיקר כאילו מידת הזהירות היא הדגשה של סור מרע. אבל לא רק. להיזהר, פירושו של דבר, לא להיכשל, לא לעשות דברים שלא רצויים, לא ליפול בבור בדרך. וכמובן שהיא כוללת גם את כשאדם עושה מעשים נכונים, לא לעשות אותם בצורה לא נכונה. גם מצוות עשה אפשר לעשות מתוך מידת הזהירות. אדם עושה מצווה לפעמים מפני שאי אפשר לו לעשות את המצווה. לפעמים קורה ש אדם מתלבט אם לנסוע לחתונה של חבר או לא. אז הוא נוסע מפני שהוא לא יכול לא לנסוע. בעצם היה נשאר, לא היה נוסע. אבל הוא לא יכול לא לבוא לשם. זאת אומרת, הוא מתוך הכרח, הוא לא נוסע כדי להיות בחתונה, כדי לשמח, כדי להיות שותף בשמחתו של החבר, הוא נוסע מפני שהחבר אולי יקפיד עליו, חברים יגידו איפה היית, למה לא באת, או מה. ולהרבה מעשים כאלה של מצוות לפעמים אדם עושה מפני שאי אפשר לא לעשות אותם. לא שייך שהוא לא ייכנס לשיעור, אין לו כוח לשמוע בשיעור. אבל לא נעים לו לבוא. זה גם כן אחד הדברים שדוחפים את האדם לעשות דברים טובים. מפני שלא נעים לו לא לעשות אותם. זה כמובן לא עשייה שלמה. עשייה שלמה זה לבוא כדי לקיים את המצווה בשלימות. לא מפני שלא נעים לא להיות בתפילה, לא להיות בסדר, לא להיות בשיעור, או לא להיות בשמחה אחרת, או לא להיות בקיום מצווה אחרת. אבל מדרכי הזהירות, זה דוחף את האדם שלא לבטל גם את הקום ועשה. אחר כך תבוא המידה השנייה, שהיא כמובן מידת הזריזות, שעניינה איך לעשות את הדברים בשלימות, את הקום ועשה. אבל כמו שאמרתי, מידת הזהירות היא הפתיחה. דרכי קניית הזהירות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל זה הפרק השלישי כבר בנושא הזהירות, שהוא פרק ד' בספר. איך באמת אדם קונה את תכונת הזהירות? א', ללמוד תורה, ללמוד על המצוות. כל מצווה שאדם לומד, הוא פתאום מתעורר. עשיתי אותה טוב, לא עשיתי אותה. אדם לומד הלכות תפילה. אז הוא מתעורר, לראות, רגע אחד. זה לא ידעתי, זה אני צריך לעשות ככה, זה צריך לעשות אחרת. הלכות ברכות, וכדומה. יש לי כל הידיעה. שנית, עצומת לב. לפעמים אדם יודע את הדבר, אבל לא שם לב שזה צריך לבצע את זה למעשה. ואז כשאדם עוסק בלימוד התורה, כמובן שזה א' ב', תורה מביאה לידי זהירות. לימוד התורה הוא מעורר את האדם לרצות לתקן את מעשיו ולדעת גם איך לתקן את מעשיו. ולמה כל זה מאוד מאוד חשוב, בא גם הרמח"ל ומסביר שגם באופן הגיוני ושכלי אפשר להסביר למה כל כך חשוב ונכון להיות זהיר. וזה אם ירצה השם בפעם הבאה.